כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. בני מרון, הרב יצחק פנגר וגלעד פוטולסקי מתכוננים ליום הדין.
פנגר.
שלום גלעד, נשמע.
אנחנו שוב נפגשים ככה בתוכניות של ערב חג, ואנחנו רוצים אותם לרגש את המאזינים.
זאת השם, כל הלחץ וכל האוכל, אתה יודע, צריך לאכול עם המאזינים, מותר להם לאכול
תוך כדי. אני לא בטוח שמישהו מקשיב לנו עכשיו, אנשים עסוקים בטח לאכול.
תוך כדי אכילה, אתה יודע, תוך כדי אכילה, זה היתרון של הרדיו, זה היתרון של הרדיו, אתה לא צריך לשבת, להסתכל משהו, אתה יודע, שב תשמע באוטו, במטבח, או באוטובוס, אסור, אתה יודע, יש כאלה, רק באוטובוס שומעים אותך הרב, במונית, באופן גלי. אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו באמת הגענו ליום שמכין אותנו ליום כיפור. אני אסביר למה, משל למה הדבר דומה. היה פעם חוקרים ששמו קריש בתוך בריכת דגים. שמו דגים יחד עם הקריש, וקריש כמובן רוצה לאכול את הדגים, וחצצו את הבריכה עם מעטה של זכוכית כזה, מחיצה של זכוכית. עכשיו, הקריש לא רואה את הזכוכית, אבל רואה דגים. אומר, הנה דגים, נתקע עם האף, אך. אופה, הנה דגים, נתקע עם האף, אך. ככה 4-5 פעמים עד שאף לא נהיה אדום, הבין, חבר'ה, נרד מהדגים. למחרת הוא קם כוחות מחודשים, הנה דגים, נתקע פעם, ככה 5 פעמים כבר 4, למד, 3, לא למד. זהו, אחרי 3-4 ימים כבר לא ניסה את הדג, כבר אף לא נהיה אדום. ואז החוקרים הוציאו את המחיצה, והדגים הסתובבו סביב הקריש. לפי דעתך, הוא אכל אותם או לא? נגלה לך, לא. הוא אכל אותם. למה? כי הוא פחד על אף, חבל, אני כבר, הוא התרגל. אני ניסיתי כל כך פעמים, אתה יודע, חבל. חזל אומר שלנו, השטן, אומרים חזל, בגימטריה, זה 354. ליצר הרע יש שליטה על 354 יום בשנה. חוץ מיום אחד, רואים, זה יום כיפורים. ביום כיפורים, היצר הרע, השטן, כאילו יכול, יוצא מהתמונה כרגע. יום כיפור זה יום שאנחנו, חזל אומרים לנו בגמרה, שלא היו ימים טובים לישראל, אלא כתו באב יום כיפורים. יום טוב, יום טוב. עכשיו, אדם יכול להגיד, מה טוב, מה אני צם, לא אוכל, לא מתקלח, חם לי, לא יודע מה. יום טוב, מכיוון שאימנו באמת קולטים, שהקדוש ברוך הוא מוחק לנו את העבירות. זה לא נתפס בך, אדם חס ושלום, יש לו תיק במשטרה, או תיק במס הכנסה, או דברים שהם, מה, שלא יודע מצרות, לחץ נורא, ופתאום הוא תקשיב, קרה משהו, לא משנה מה, הייתה שריפה, סופה, אין לך תיק פלילי, זהו, נמחק, ירדו ממך. אתה יודע, זה יום שמח, זה וואי, קופץ משמחה. רב שרו סלנט הרי אומר שאם היינו מקבלים יום כיפור פעם אחת ב-70 שנה, זה היה אדיר, פעם ב-70 שנה, יום כיפור שמוכלים את כל ההבנות. אין לנו דבר יותר טוב מזה מצד אחד. מצד שני, כתוב בספרים שהערך של יום כיפור כלפי האדם נקבע כמה האדם מעריך את יום כיפור בעצמו. סלחתי כדבריך. זאת אומרת, אם אדם מעריך את היום הזה, מוקיר אותו, מבין את העוצמה של היום הזה, אז ככל שהוא מבין יותר, ככל שהוא מחובר יותר, זה משפיע עליו יותר, זה מתאר אותו יותר. אי אפשר לחשוב שכל מי שעובר את יום כיפור, זה מתכפר לו באותה מידה. בוא נהיה אמיתיים, לא, ברור שלא. זה תלוי כמה אתה מתכוונן, כמה אתה רוצה, כמה אתה מקבל עצמך, כמה אתה מתחרט, כמה אתה מתוודא, כל דבר, כל אחד לפי הדרגה שלו. אבל כמובן שככל שאנחנו מחוברים יותר, זה הרעיון. אז איך מתחברים? מה הרעיון של יום כיפור? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז בוא נתחיל, גילה. נקודה ראשונה. נקודה ראשונה, מה ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור? ראש השנה אומרת הגמרא, כל כמה דקייף איניש תפה מעלי. באנו מחוסים בראש השנה. אתה יודע, לא דיברנו על עבירות, רק המלכנו את המלך, היינו כאילו ילדים טובים נקרא לזה. שלא, לא עשינו אפילו חתן, כלום, 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 אנחנו רק, אתה יודע, מכבדים את המלך, אין עוד מלבדו, נהדר, טוב מאוד. זה כל כמה דקייף איניש תחבנו. ביום כיפורים, אומרת הגמרא, לא, כמה דפשיט איניש תפה מעלי. תבוא, תפתח הכל. אל תחסה שום דבר. אתה בא לדבר לפני המלך, לפני בורא עולם, אבא שלך. אבינו מלכנו, פתח את הכל, פתח את הלב, פתח את הניתוח עכשיו, עושים לך ניתוח, אל תתבייש. אתה לא צריך להתוודות להבדיל, כן, אצל הנוצרי, ואתה מתוודא לקומר. מספרים שפעם באיזה קומר אחד, שעבד 25 שנה עם קהילה, באמת ליווה אותם 25 שנה. אחרי 25 שנה, אמרו, חבר'ה, מספיק. יוצא לפנסיה, רדו מני כולכם. החליטו הקהילה לעשות לו ככה, אתה יודע, ערב, מכובד, לא יודע, להיפרד כידידים. עשו לו ערב מכובד, והזמינו כמובן את ראש העיר, שבוא, יכבד את הקומר. אז הראש העיר כזה התעכב, אז אמרו לקומר, בוא תגיד כמה מילים לפני כן. הקומר עלה, אמר, תקשיבו, אני 25 שנה אתכם, אוקיי? It was wonderful, היה מדהים, היה, it was really amazing, הקהילה פה מדהימה. אני אגיד את האמת, אני בהתחלה אומר, הפעם השנה שבאתי פה לכנסייה, והווידוי הראשון שהיה פה הרי אצל הנוצרים, יש כזה תא, ויושבים אחד ליד השני, ומתוודים לקומר. הווידוי הראשון היה נורא, נורא והיום, באמת אני שמעתי, אני לא יודע מי זה היה, אבל זה, 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 זה דברים ששמעתי נוראים, עבירות, איך, 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 אמרתי, איך, איזה קהילה, איזה קהילה, לא רוצה להישאר פה, רציתי ללכת. אבל אמרתי, נו, תשאר, זה וידוי ראשון, נוקרא, תשאר אותי עוד פעם, פעם שלושה, ואחרי זה וידוי יותר נורמלי, מה, סבבה, נחמד, באמת היה לי כיף אתכם. ואז ראש העיר מגיע, קבלו את ראש העיר, כולם עומדים, מחיאות כפיים, נהדר, וראש העיר נכנס. ואז הוא מתחיל לדבר, והראש העיר אומר, אני רוצה להודות לקומר שלנו, I want to thank him very much, הוא היה איתנו פה כל כך הרבה שנים. ואולי הקומה לא יודע, קומה לא יודע, אבל אני הייתי הוידוי הראשון שלו. אוקיי, אז א', תלמד, תלמד לא לאחר לפגישות, אוקיי, או לכנסים מצד אחד. מצד שני, זה הכיף שלנו. אנחנו צריכים להתוודות לבן אדם. זה אתה מול בורא עולם, זה הכיף. אל תתבייש. כי בינינו, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר לך גילה, זה אחד מה שמפחידים, אבל בורא עולם דעה לך הכל. אם במסתרים, תחשב, אתה לבד, בחדר, אף אחד לא רואה אותך, רבי למח מליזנסק, יש לו כזה הנהגות, אז הוא מביא שמה שאדם צריך לדמיין במשך החיים שלו, שיש לידו מישהו כל הזמן, כל מישהו מסתכל עליך, אתה איך היית חי ככה, מישהו מסתכל עליך, מישהו איתך, אתה אף פעם לא לבד, כמובן שהמעשים שלנו יהיו הרבה יותר טובים אולי, מן הסתם, אז הוא אומר, תחשוב, אלוקים הרי יודע, רואה, לא רק מה שאתה עושה, אלא גם מה שאתה חושב, מה שעובר לך בפנים, מה... אז שאתה מתוודא אליו, אין לך מה להסתיר, אין לך מה להסתיר. תבוא לקדוש ברוך הוא, אבא לה, חטאתי, אביתי, פשעתי. אבא לה, אני מצטער. אני מצטער, בסדר, אני בן אדם, עשיתי טעויות. זה היום, זה היום של לפשוט הכל. פתח, פתח את כל הקלפים. להבדיל, לא משנה, יש אצל ברסלב, עושים מתבודדות. יש עניין, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יום כיפור, זה יום שאני בא ובוכה לקדוש ברוך הוא. אבא לה, זה אני, זה אני. בבקשה, תעזור לי להשתפר. אני מתחרט, אני מצטער שציירתי אותך, אני מצטער שפגמתי, הרסתי, אני מתחיל להבין, תן לי הזדמנות. חותמנו לחיים, תן לי הזדמנות לעוד שנה. אני אשתדל להוכיח את עצמי, אשתדל להשתפר יותר טוב. אבל הנקודה העיקרית, אם מדברים על ניתוח, הסיפור בארצות הברית. רופא שהוא עכשיו מנתח לב ברמה הגבוהה ביותר בעולם. באמת, מומחה, מביאים אלה שולחים להם מכל העולם, מחכים תורות של חודשים לניתוחים אצלו. ביום אחד היה ניתוח חירום. ילד שלקה בליבו, תוך זמן קצר טיפול נמרץ, והרופא מנתח אותו, ניתוח של 3.5 שעות, ניתוח מסובך, מורכב, אבל ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה, כולם מוחאים כפיים, נפרד, אומרים תודה להורים, לרופא, וכל אחד הולך לדרכו. אחרי 5 שעות, פתאום החום של הילד עלה. עלה, 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 מנסים לייצב אותו, מנסים להרגיע, שום דבר לא עוזר. ובשלב מסוים, אחרי 24 שעות, הילד נפטר. לא הבינו מה קרה, לא הבינו מה קרה. כנראה שהיה פה איזה קשר, משהו ברמה בניתוח. דיווחו את זה לרופא, הרופא שמע, קצת בדק, הגיע למחרת למנהל של המנכ״ל בית חולים, אמר לו, תקשיב, אני מתפטר. אני מתפטר. אמר, אני קיבלתי לעצמי בית ספר לרפואה, שאני הולך להיות המנתח לב הטוב ביותר בעולם מבחינתי. אני אעשה את השיא השתדלות שלי. מה שאלוקים יחליט זה כבר החלטה שלו, אבל אני עושה את המקסימום שלי. ומבחינתי, אם חולה נפטר בניתוח בגללי, אני מתפטר. זו הייתה הקבלה שלי. אני אפשר לתרופי קופת חולים, אני לא אעשה, לא רוצה חדר ניתוח. לא רוצה, אז כדי שאני לא, כדי שאני לא מוכשר לזה. אמר לו, המנכ״ל בית חולים, אתה עושה שטויות? מה קרה לך? אתה אחד המנתחים הטובים בטוב בעולם. קורא, אתה בן אדם. אמר, לא קשור. אני, אם נפלתי פעם אחת, מבחינתי זה סימן משמע, אני לא רוצה להמשיך. אומר לו המנכ״ל, אבל רגע, מי מה זה אתה? מי מה זה אתה? תבדוק, אולי זה אחד מהצוות שלך. אולי זה המרדים, אולי זה אחת האחיות, אולי... מי מה זה אתה השם? אומר, אין בה, תן 24 שעות, אמר רופא, לבדוק את זה. אבל אם נמצא שאני השם, אני מתפטר. אמר לו המנכ״ל, קיבלת. 24 שעות הרופא בודק את כל הצוות, שעות שינה, מה עשו, איך עשו, הכל עם מצלמות, לראות הכל לוודא, מי עשה פה תפה שלה? התברר שהרופא לא שפה שלה. אז כנראה שהרופא, כנראה זה דעות של הרופא. החליט להרוס את הדברים שלו והוא יצא. הוא בחדר שלו הורס את הדברים, פתאום דפיקה בדלת. מה אני מצטער, אני עזבו אותי. מה זה, זה בקשר ניתוח. לא, אני מצטער, אני אמרתי שאני פורש, אף אחד לא ישכנע אותי יותר. הוא שמע זה קול של אישה מאחורי הדלת. הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך, אבל אני אשמה בזה שהילד נפטר. מי זה בכלל? פותח את הדלת, הוא רואה בחורה צעירה. זה אחות צעירה, הוא אומר, לא מכיר אותך, את לא עובד בצוות שלי, מי את? הוא אומר, נכון שאני לא עובד בצוות שלך, אבל אני אחראית זה שהילד נפטר. מה זה קשור אלייך? אז היא אמרה לו, אני אחראית על הסניטריה. אני מחטאת את הכלים לניתוח. עכשיו, הניתוח היה דחוף. וכמה דקות לפני כן היה ניתוח אחר שתמשו באותם כלים, ואני פשוט הייתי צריכה לחטא את זה, את הכלים, אבל מרוב הלחץ, אמרתי, טוב, כנראה זה לא, בואו רק נעביר איזה סמרטוט כזה, ויהיה בסדר. לא, מנסה מהניתוח הקודם לא היה כזה מסובך. והתברר שהניתוח הקודם היה עם סכין ניתוחים, הייתה עם פשוט עם המון חיידקים, המון בקטריות, וזה פשוט זה הרעיל, והיה זיהום נוראי בגוף של הילד, ולכן הוא נפטר. אמר לו, אז אני אשמה. לקחו את זה כסיפור ליום כיפור. הכלי של הניתוח שלנו ביום כיפור, זה הפה שלנו. אנחנו באים להתוודות לפני בורא עולם, אנחנו באים להתפלל לפני בורא עולם. אין שום מצווה חוץ לא תעשה של, לא לאכול, לא לשתות. אנחנו חוץ מהמצוות עשה של וידוי, אין לנו מצוות ביום כיפור, בגדול, מצוות עשה. אנחנו, הכלי שלנו זה הפה שלנו. אם הפה לא יהיה מחוטה, אז חס ושלום אומר את זה לעצמי, כן, לא למאזינים. אם הפה שלי לא יהיה נקי, אז אני בא לעשות ניתוח עם החיידקים, עם הכל לזיום. אז כל אחד מאיתנו עכשיו, בערב יום כיפור, תחשוב על זה, תשתדל לחזור בתשובה כבר עכשיו. על הפה, להתוודות, להתחרד, להשתדל לקבל עצמו, לשמור יותר על הלשון, לא לדבר לשון הרע, לא לפגוע, נדבר על זה במהלך התוכנית. אבל אם נעשה את זה, בעזרת השם, אנחנו נוכל לבוא ליום כיפור. קיבלנו את היום הזה כמתנה מבורא עולם, לכל אומות העולם אין את זה. מתנה, 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 סוף ה-40 יום של משה רבנו שהוא יורד עם הלוחות השניות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, זה מה שהולך להיות. הקדוש ברוך הוא הולך לחפר לנו את כל ההבנות. אז תלוי בנו. אז בואו נשמע איזה שיר, ונמשיך. לעשות, לעשות, סכוי בו יסיינו
טוב, ולפני שאנחנו חוזרים לרב פנגר, אנחנו רק רוצים להגיד משהו ששכחנו להגיד בהתחלה. תודה רבה לקלידן שלנו פה מוישי ולחברים שבאו לשיר איתנו ולרגש ולתת אווירה של ערב יום כיפור לנו כאן ולמאזינים בבית. ונחזור שוב לשמוע את הרב פנגר, בבקשה.
הרב פנגר אליך, אני חזרתי. טוב, בוא נגיד ככה, בראש השנה יכתבו, ובצום יום כיפור יחתמו. כמה יעברון וכן הלאה. בוא נמשיל את זה, הרי חזר אומרים שכל באי העולם עברו לפניו כבני מרון. כל העולם כולו עבר אחד אחד לפני בורא עולם, אחת הדוגמאות כמו כבשים, שהולכות להיות מעוסרות. כן, הולכים למעשר. עכשיו, מה כמובן, אדם שיש לו עכשיו עדר כבשים, נולדו לו עכשיו נגיד 100 כבשים בעדר, שנה חדשה, והוא עכשיו הולך לעשר אותם. הוא מעביר אותם דרך מעבר צר, כל כבשה עשירית לוקח ככה צבע אדום עם, לא יודע מה, מברשת, ומעביר לה על הגב, וממשיכו ללכת. עכשיו תחשוב, אני יש לו עדר, אחת, שתיים, עשירית, תובע אותה בגב, קדימה, נמשיך, אחת, עשירית, עכשיו יש כאלה שסימנו אותם, הכבשה העשירית סימנו אותה. עכשיו היא לא יודעת שסימנו אותה, היא כבשה, היא לא אוכל להסתכל על הגב, מה יש לי על הגב? אז היא נכנסת חזרה לעדר אחרי הסימון, שואלת החברות שלה, תגיד, הרגשתם משהו בגב? אמרו לה, לא, לא הרגשתם שום דבר. גם אני לא הרגשתי. טוב, אני הרגשתי איזה משהו מוזר, טוב. היא לא יודעת שהיא סומנה עכשיו. עכשיו, מה זאת אומרת? עוד שבוע תבוא מסעית, תיקח את כל המסומנות, כל המסומנות לשחיטה, די, למעשה, לכהנים, זה נגמר. היא לא יודעת שהיא מסומנת. עכשיו, למה? מה נמשל? בראש השנה יכתבו. חס ושלום, אני אומר לעצמי להתחזק, כן? אבל יש אנשים שבראש השנה סומנו. סומנו. עכשיו, הם לא יודעים את זה. סומנו לכל מיני דברים. ביניהם דברים לא הכי טובים. עכשיו הם מסתובבים רגיל עם כל הכבשים בעדר, הולכים ברחוב, מה העניין עם אח שלי, איך הראש שנה, תאמין לי, סבבה, וואלה, איזה חזן היה, וכן הלאה, אתם מדברים, חוזרים חזן לשגרה, אחרי ראש שנה היה כזה הרגשה של קצת הקלה, זהו, ברוך השם, עברנו את זה, עכשיו עשיתם את תשובה, התגמגמנו, אתה יודע, לא היה, אולי, מאזינים, ודאי, אתה יודע, עשיתם את תשובה, אבל יש כאלה שהרגישו קצת הקלה. אבל יש אנשים שסומנו והם לא יודעים. הם לא יודעים. הם סתובבים רגיל, הכל בסדר, והם לא יודעים שהם היו חכמים. הם היו צריכים לרוץ, מה הכבשה הזאת אם אתה חכמה? אם היינו צריכים, קוראים להגיד, דולי, דולי, יקירתי, תקשיבי, סומנת, אחותי, סומנת. מה היית צריכה לעשות? מה היה לנקות? תנקי את עצמך. לכי תשתפי את עצמך כמה שאתה מהר, אתה יודעת שיבוא המסעידן, אני, זה לא אני, מה פתאום? אני לא מסומנת. אז חזל לימדו אותם שיש שלושה סבונים, שאדם יכול להתנקות, תשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים תורה גזרה. אז שלושה דברים אלוקים אומר, תקשיב, אם אתה עושה את זה, נמחק, נמחק, תחשוב, אתה יכול למחוק את הצבע האדום הזה. אז צדקה מן הסתם, עם ישראל קדושים ועשו ועושים וכפרות ונעדם. תפילה, אז אנחנו ברוך השם, כל אחד מתפלל, אנחנו משתדלים להתפלל. תשובה, אני רוצה לגעת בדבר אחד שצריך לעשות תשובה עליו. ואחד הדברים האלה זה מה שבורא עולם, תקשיב, מה שפגעת בי כביכול, מה שזלזלת בי, מה שעברת בן אדם למקום, אין בה, בוא מולי, תבקש סליחה, אני אסלח לך. אבל מה שפגעת באחרים, אומר לו, כאילו, מכילה, לא, אני לא יכול לסלוח לך. זה לא, לא קשור אליי, לך לבן אדם, תבקש ממנו סליחה. אתה פגעת בן אדם, העלבת אותו, וכדומה. אני אקרא לך גמרא, יש הרי גמרא, שהגמרא היא באה בבציע, דף נמחית, אומרת ככה, כל היורדים לגיהנום עולים, חוץ משלושה. שיורדים ואינם עולים, חס ושלום. מי זה השלושה? אחד, שמלבין פני חברו ברבים. השני, המכנה שם לחברו. והשלישי, אחד שהתחתן עם אשת איש וכן הלאה. זאת אומרת, מתוך שלושת העבירות, שתיים זה הבן על חברו. המלבין פני חברו ברבים, על פי הגמרא, שוב, בא במציא דף נחת, אומרת, יורדים לגיהנום ולא עולים. רשב"י הרי ידוע, בשם רשב"י, רבי יוחנן אומר בשם רשב"י, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך, גלעד, אני שומע את זה, זה די מפחיד. להלבין פני חברו ברבים, אנחנו מדברים בעולם של טכנולוגיה. אולי חלק מהמזים שלנו ברוך שהם לא קשורים לזה ושלא יהיו קשורים לזה. אנחנו חיים בעולם של טכנולוגיה. עולם שכל אחד כותב מה שהוא רוצה. אתה יודע, פעם היה עיתון. אז אם כתבו כתבה לא נעימה על מישהו בעיתון, בסדר, לא נעים. אבל העיתון של מחר כבר לא מעניין. זה נגמר. היום בעידן הטכנולוגיה, אדם כותב משהו על מישהו. הרי אני יכול להיכנס עכשיו לכל מיני אתרים, אני יכול לראות מה כתבו לפני 10 שנים. זה לא נמחק עולמית. עולמית. והם כל אחד מגיב. ככה, וזה, אתה יודע, הוא, אני לא יודע מי זה, אפילו הוא הולך על, על שם בדוי, לא משנה, העלו איזה כתבה באיזשהו מקום, והוא מגיב, מלכלך, ויואו, איזה פחד, זה לא מלבין פני חברו ברבים, זה מה שנקרא, יש לנו חוב, אבא של המלבין פני חברו ברבים, לפני כולם, תגובה שנשארת שנים, שנים, איך, איזה, כל מיני ברכות כאלה, שם ירחם, אנחנו צריכים להיזהר, זה מצד אחד במקרו, במיקרו, שוב, לא המאזינים שלנו ולא אנחנו, אבל תחשוב אפילו סתם שולחן שבת. שולחן שבת. מלבין פני חברו ברבים, זה לא רק קבל עם ועדה, הנה אנחנו עכשיו ברדיו, החלטנו לדבר על מישהו, יאללה, בוא נרד עליו. לא, אנחנו מדברים אפילו סתם בבית. שולחן שבת, איזה אווירה, חבל הזמן. ואז מתחילים, שב בשקט, איך אתה נראה? איך ככה אוכלים? בוא נצא החוצה. איזה הרגשה טובה, זה ממש. זה גם מלבין פני חברו ברבים, מה, יש יותר מבן אדם אחד. דבר איתו בצד, ככה, שלח אותו בפרטים, מה שנקרא, אתה תהיה לו בצד, זה הורים, לילדים, אני אומר את עצמי להתחזק, גם אחים, שם יעזור, אתה, לא אצלנו, אבל אתה שומע לפעמים אחים, בשכון השבת, איך, יא מכוער, איך אתה נראה, כל מיני ברכות, מה זה, לא, מה, הוא נראה, הוא נהנה מזה, תודה שברכת אותי, מה את חיזקת אותי, הביטחון עצמי שלי עלה, רוצה ישר כוחך, נראה לך, בוא נה, אתה מלבין אותו לפני כולם, אנחנו כאילו, תדה, מי, אולי המאזינים כן, אבל מי מבקש סליחה מאח שלו, מאחותו? בדרך כלל הם מתקשרים לחברים. אני חושב שקודם כל מבקש סליחה מאח, אחות, ילדים, הורים. הורים. שמעתי על מנהג יפה שנמצא יותר באשכנז, שכותבים מכתב להורים. שהילדים יכתבו מכתב להורים. מכתב מרגש כזה, אתה יודע. סליחה. הרי ברור שעברנו על כיבוד אביהם. ברור שעברנו על כיבוד אביהם. עוד פעם, נלמד זכות על עם ישראל, אנחנו לא אף אחד לא בכוונה, נגיד שלא עברנו, בסדר. אבל מבחינתנו מה, הרי הלכות כיבוד אביהם מפחידות לפעמים. אסור לך להסכים עם ההורים, לא לסתור את דבריהם. שטויות מה שאתה אומר, אבא. לא, אפילו להגיד לו, אבא, אתה צודק. באמת, תודה, זכה למצוות שאתה מחזק אותי. אפילו להסכים, בקיצור, אנחנו מסתבכים עם זה, לבקש סליחה מההורים, מהילדים. בואו ניקח עוד כמה גמרות קצת וקצרה, אבל שנבין את החומרה, זה מפחיד אותי. אבל תקשיב, אם כבר דברנו במציא, בבא בסרה, עכשיו, בבא בסרה, דף צדיק א', אמר רבא בר אבונה, אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבניו. בועז זה מהירות ומשבועות. בועז עשה 120 משתאות לבניו. מה זאת אומרת? היו לו 30 בנים, 30 בנות. דהיין הלאה. 30 בנים, 30 בנות. עכשיו הוא חיתן אותם. אז זה שבת חתן? שבת קנה, כאילו שבת ברוכס. אז הוא עשה גם את זה וגם את זה. סך הכל הוא עשה 120 משתאות. יש לו 60 נדילים, 120 משתאות. אומרת הגמרא, שכל המשתאות הללו, הוא לא הזמין את מנוח. מנוח זה אבא שלי, שמשון הנביא. שמשון הגיבור, השופט. אז הוא לא הזמין את מנוח. למה לא הזמין את מנוח? כי מנוח לפני שנולד לו שמשון, הוא היה עקר. אז שם הגמרא אומרת, למה הוא לא הזמין את מנוח? לא הזמין, אמר, קודנה עקרה. אין לו ילדים. במה היא פרה לי? מה זאת אומרת? אמר, עכשיו מסביר, שמי שהיה מגיע לחתונה, הביא מתנה. עכשיו, תחשוב, מסכן מנוח, מה שנקרא. הוא עכשיו, בועז, הזמין אותו 120 חתונות, 120 משתאות. לכל דבר צריך להביא מתנה. בוא נגמר לו את המשכורת. רק על המתנות הוא נגמר לו. אז הוא אומר, שבא, אבל אין לו, הוא לא, אין לי מה לשלם לו חזרה. אין לי מה לתת לו. הוא יבוא, ייתן לי מתנה. אני אין לי מה לתת לו. אז כאילו, לא, אין לו ילדים. אז אני לא יכול להחזיר לו. אז עדיף שאני לא אזמין אותו. עדיף שאני לא אזמין אותו. אמר, שם אומר שבועז התכוון לטובה. לא נעים ממנו. אני מזמין לו חתונות, חתונות, חתונות. הוא משחרר צ'קים, ואין לי מה להחזיר לו, כי אין לו ילדים. אז עדיף שאני לא אזמין אותו. עדיף שאני לא אזמין אותו. אומר, תגמר, מה קרה בסוף? בגלל שלא הזמין אותו, אני קורא את הגמרא, בגלל שלא הזמין אותו, אומרת הגמרא, וכולם מתו בחייו. כל בניו, לא לאף עם ישראל, של בועז, נפטרו, למה הוא צייר את מנוח בזה שלא הזמין אותו לחתונה? ולטובה הוא התכוון. אנחנו לא קולטים בכלל מה זה הבן אדם לחברו. איזה עדינות. וכולם מכירים את פנינה ואת חנה, שפנינה הייתה מצערת את חנה לשם שמיים. ובכל זאת כל בן שנולד לחנה, שנה של פתינה נפטרו. וכולם מכירים את רב רחומי, שהוא מצדיק קדוש עליון, היה לומד שנה שלמה, נו, אז איחר הביתה, ואשתו הורידה דמעה אחת. נו, מישהו יכול להגיד שלא צייר את אשתו? דווקא בהרצאה אחת, מישהו אמר לי, אמר לי, פרנגר, אני בחיים לא צייר את אשתי. מה דרך זה יכול להיות? אמר לי, אני רווק. יפה מאוד, לא חוכמה. אבל מבחינתנו, כאילו, בוא, זה מפחיד, מפחיד הדברים האלה. דבר אחד אחרון אפילו. מה היה עץ הדעת? מה היה עץ הדעת? אם אני שאלה שבחוץ, תפוח נראה לי הרב, נראה לי תפוח. תפוח? זה הכל חושבים תפוח שלי. זה נשאר לי מכיפה אדומה נראה לי, זה במיתולוגיה, לא יודע, הישראלית. אז הגמרא אומרת מחלוקת. או שזה החיטה, או שזה הגפן, או שזה התאנה, יש דעה במדרש שזה האתרוג. תגיד לי מי זה היה? מה זה, זה לא איזה חץ דדי מהצד, לא משנה מה זה היה, נו, עזב אותך מה זה היה. תגיד לי מה זה היה? לא. למה לא מה זה היה? כדי שלא לבזות את העץ הזה. מה? לא לבזות את מי? את העץ? תכף עכשיו, אם נגיד זה היה אקליפטוס, אוקיי, הוא לא ייפגע, זה לא הוא. תכף זה היה אקליפטוס, ואמא אחת עוברת עם הבן שלה יד העץ, הילד שואל אותה, אמא, איזה עץ זה? זה השם ירחם זה. זה עץ הדעת, אתה רואה אותו זה? אל תתקרב אליו, זה אקליפטוס. נו, נראה לך שהעץ ייפגע? למה את מדברת עליי ככה? סליחה, זה סבא של סבא שלי, אוקיי? מה, הוא חזר מתחזרתי בתשוקה פעמיים. זה כמו שנבוא לזה גרמני ונגיד לו, תשמע, אתה סבא שלך הנאצי. בסדר, נכון, אבל זה הוא סבא שלו. זה לפני יומיים קרה, מה שנקרא. זה לא לפני 5,000 שנה. מה? והעץ ייפגע, יש לו רגשות. ככה את אומרת לי, למה? זה לא אני. מה אתם עושים איזה עניין? תגיד לי מה זה עץ הדעת. לא לבזות צמח. כל שכן, לא לבזות בן אדם. לכן גילה, אנחנו לא אוחזים. אפשר להמשיך ככה הרצאה שלמה על כל הדברים, על ניואנסים שלה. אבל אני אומר, פגענו במישהו? זה הזמן לבקש סליחה. לבקש סליחה מאלוקים. לבקש סליחה מכל מי שאי פעם אפילו אפשר לדמיין שפגענו בו. ואין אחד שלא פגענו, לצערי, אני אומר את זה לעצמי, אז זה הזמן להתחזק בזה ולבקש סליחה. מה אתה אומר?
אני אומר שאולי זה באמת הזמן, שאם יש לנו כבר את הבמה הזאת פה ברדיו, זה במה עוד יותר גדולה. אנחנו במשך השנה נפגשים עם כל כך הרבה אנשים, באירועים ובשמחות ובמסע ומתן עם אנשים על אירועים ועל על כל דבר בחיים. ואפם, ויתכן מאוד, בטוח, שעם כוונה, בלי כוונה, הרבה פעמים אנחנו פוגעים באנשים. ויכול להיות שזה באמת הזדמנות, הזדמנות מאוד טובה, שאולי לא כל אחד גם זוכה להזדמנות הזאת, ככה ברדיו, בערב יום כיפור, להגיד לכולם, לכל מי ששומע אותנו, אותי, ואני מדבר בשם כל מי שרוצה להצטרף אליי, אנחנו באמת רוצים לבקש סליחה מכולם, ועל כל מה שאם מישהו נפגע מאיתנו, אז באמת, שום דבר לא נעשה בזדון, ושום דבר לא בכוונה. ואנחנו מקווים שבאמת כל אחד יסלח, שאנחנו נוכל להגיע ליום הזה נקיים, לפחות מהנושא הזה.
בעזר השם.
ונעבור ככה
לאיזה... סלחתי כדבריך.
באיזה שיר.
אני סלח לך, גילה, לא תדאג. סלח השם.
אולי נעשה שיר על המילים האלה, סלחתי. Thank you.
Melo, boich, melo, boich, adega.
לשמוע את הרב פנגר.
טוב, קטע אחרון, גלעד, אני אגע בנקודה שאנחנו נוהגים הרי לקרוא את מפטיר יונה. מפטיר יונה, אנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים, למה דווקא מפטיר יונה? אני אקרא לכם את השולחן ערוך, תף רש חף בית. אומר השולחן ערוך, בסימן בית, מוציאים ספר תורה וקוראים שלושה בפרשת עריות, עד סוף הפרשה, השלישי מפטיר ביונה. השלישי מפטיר ביונה, הוא מסיים מיקל כמוך. אומר המשנה ברורה, בשער הציון, שער הציון אות וו, הוא כותב ככה, דבר מאוד מעניין, כדאי לקרוא את השער הציון הזה, שער הציון הוא כותב ככה, וכוונתם, למה קוראים מפטיר יונה? וכוונתם, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין הוא יכול לתקן בשום אופן, מה אני אעשה הרב? זה אני, ניסיתי כמה ימי כיפור עברו עליי, די חלס, אין לי סיכוי, ועל כן התנהג תמיד באופן אחד. זה אני, הרב, זה אני. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות, כאילו יאללה חלס, אז גיהנום, גיהנום. ככה יש שם כל החבר'ה שלי, אז בסדר, אני יש שם כולם ביחד. אבל טעות, הוא אומר המשנה ברורה. למה? שסוף דבר יהיה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו, שיתקן, מוכרח הוא לתקן. תקשיב, אין חלל לברוח. הנה תראה טיונה, ברח, ים, דגים, ונטע, מדבר על זה. לא יעזור על זה, כי יביא אותך עוד פעם לפה, מה תעזור? ויבוא עוד פעם המשנה ברורה, תראה, זה לא, החפץ חיים הוא לא אחד כזה של גלגולים, ודה, אתה יודע. אבל מה? תפע מזה שחד אמרה לי, הרב, אני יודעת, מה הבא לי יהיה בגלגול הבא? אמרתי, למה הוא יהיה? אמרה לו, הוא יהיה פרפר. שאלת לנו מה פרפר? אמרת, בגלגול הזה הוא גולם, גלגול הבא הוא יהיה פרפר, הוא מתקדם לאט לאט, ברוך השם. ויבוא עוד פעם המשנה ברורה, ופעמיים ושלוש לעולם הזה, בעל כורחו יוכרח לתקן, ואם כן, אומר, אם ככה, אך זה לא יעזור לך, למה לא כל העמל? למה לא חבל למות, ולסבול חיבות הקבר, ושאר צרות, ולחזור עוד פעם? איזה טיפל שאומר המשנה ברורה, כאילו, אומר לך חפץ חיים, איזה טיפל שאתה חמוד? והראיה מיונה, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו, שילך וינבא, והוא מעין, בזה ונס לים, מקום שלא ישרה עליו עוד השכינה לנבואה. הרי למה יונה ברח לים? שם אין קליטה, מה שנקרא. אין קליטה. אלוקים, מה? מה? לא שומע, לא שומע. אילו אין קליטה פה בנבואה. וראינו שנטבע בים, ונבלע בדג, והיה שם במאב כמה ימים, גם כן חוויות, פעם זה ילדה, חזרה בתשובה, חזרה בתשובה מדהימה, למד זכות על עם ישראל, יש מחזרה בתשובה של נוער, אני לא זוכר כאלה דברים בשנים עברו, חזרו בתשובה, אנשים בוגרים, אתה יודע, שמור, הרצאות, סמינרים, יש הוכחות, אלוקים, טה-טה-טה, אופ, חוזרים בתשובה. היום יש תנועה ענקית, אני אומר, של נוער, נערות, נערים, 14, 15, מה זה? זה לא יאמן. אתה זו ילדה קטנה כזו, בחורה צעירה, שהתחילה לחזור בתשובה, עדיין בבית ספר חילוני. הגיע יום כיפור. אז התחיל, לפני יום כיפור. אז המורה שלהם לתנך דיברה על יונה וזה, ואמרה להם, תקשיבו, זה רק משל, זה לא... איך בן אדם יכול לחיות בבטן של דג? אמרה לה, ילדה, סליחה, סליחה, המורה, כתוב בנביא שהוא היה בתוך הבטן. אז הוא היה, אין, מקרה יוצא די פשוטו. היא אומרת לה, אמרה, זה לא באמת. אומרת לילדה, בתמימות, טוב, אין בעיה. אחרי 120, אני אעלה לגן עדן, אני אפגוש את יונה, ואני שואל אותו איך זה היה. אמרה לה, המורה, ואם הוא יהיה בגיהנום? אז אמרה לילדה, אז את תשאלי אותו. יפה. סתם, אבל לא. אנחנו מתירים להתפלל מהעבריינים. אבל, בקיצור, אומר הפעם, משנה ברורה, והראיה מיונה, שהקדוש ברוך רצה מאיתו שילך וינבא, והוא נס לים, מקום שלא ישרה עליו, וראינו שנטבע בים, ונבלע בדג, שם והיה במאב כמה ימים, ולפי הנראה בוודאי לא יוכל להתקיים דברי השם, הנה, אתה רואה, עכשיו הדג בלע אותו, 100% לא, זהו, אלוקים, בדג אין קליטה ודאי, בסדר? נגמר. מכל מקום ראינו שסוף דבר מהמשנה ברורה היה, שרצון השם יתברך, נתקיים, וילך וינבא, כן הוא האדם בעיניו. וזה מה שאמרו באבות, אל יבטחך יצרך, שהיצר לא יבטיח אותך, שהשאול בית מנוס לך. אל תחשוב, בסדר גיהנור, יאללה נעבור את זה. לא, שעל כוחך אתה נוצר, לכן הלאה, זה האות וב במשנה ברורה, בשער הציון. לענייננו, מיונה לומדים כמה דברים. א', לומדים, תקשיב, אם אין אני למילי. אם אין, אני למילי. יונה לוקח אחריות. תקשיב, הוא מצא באונייה, שערה בים, יש שם איזה 70 עובדי עבודה זרה, שערה בים, בשלי השער הגדול הזה. אני השם. מה השם? הוא צריך, מה, כולם פה עבריינים, יאללה, זרוק אותם כולם לים. לא, אני השם. לקחת אחריות. יש תופעה פסיכולוגית שנקראת The Bystander Effect, כמו זה באנגלית. בעברית זה הצופה מהצד. מה זאת אומרת? שאלה תיאורטית, חס ושלום שלא יקרה לאף אחד מאיתנו, אף אחד מישראל, אדם חוטף התקף לב. איפה כדאי, כביכול, אם שואלים אותו, שהוא יקבל את התקף כזה, לב הזה, שיש סביבו הרבה אנשים או מעט אנשים? איפה כדאי לקבל את התקף לב? בקניון, כביכול, עם הרבה אנשים, או במקום עם רחוב צדדי שאין הרבה אנשים? כביכול שואלים אותו. אז התשובה היא, אדם היה אומר, סטטיסטית, צדדי שמקום הרבה אנשים? למה? כי ככל שיש יותר אנשים, מישהו יעזור לו, בעזרת השם. סטטיסטית, גם יש מישהו שהוא מהצול, ייחוד הצולה, או יש פה מישהו רופא, יש פה, ככל שיקח יותר אנשים, הסיכוי שיש שם אחד כזה יותר גדול. התשובה הפסיכולוגית לפחות, זה לא. ככל שיש יותר אנשים, כל אחד בטוח, מישהו כבר יעזור לו. אני רק זז. עכשיו, הייתי חושב שהסיפורים האלה זה רק בארצות הברית. כל מיני סיפורים שרוצחים מישהו לידך, או משהו לקרוא את העיתון, כאילו, לא ראיתי, זה לא אני. ואני לא יעזור לו. זה קרה גם בארץ, לצערנו הרב, לפני מספר שנים, רוכב אופנוע, אני זוכר את השם שלו כרגע, כי אני יודע, אני משה לוי, אבל זכרו לברכה, אבל לא בטוח. הוא היה רוכב אופנוע, איילון. מערבל בטון עבר לידו. האופנוען עקף את המערבל בטון מצד ימין, כי הוא חשב שהוא לא יקרה כלום, הוא יכול לעבור אותו. והמערבל בטון עבר לצד ימין ופגע בו. הוא זרק אותו על הכביש, קיבל מכה חזקה בראש. אני ראיתי את הסרטון של המצלמות האבטחה. מכוניות נסעו לידו, הוא שוכב על הרצפה, ואף אחד לא עוצר. עכשיו, צריך ללמד זכות על עם ישראל, אין יהודי שלא יעצור ליהודי אחר, אין כזה דבר בעולם. נו, אז למה? למה לא עצרו לו? שאלו אנשים, למה לא עצרתם? כל אחד אמר, תקשיב, אני לא אלוף עולם ברפואה, אני אפנה את הציר, מנסתה פה מישהו יעזור לו. עדיף שאני לא יעצור, כי אם אני יעצור, שאלו שאני מבין, ומי שבאמת יכול לעזור, לא יעצור. אז כולם נסעו. ויצרנו, הוא נפטר. הרעיון אחרי זה, זה שככל שיש קצת אנשים, אדם מרגיש אחריות. בוא נה, אם אני לא יעזור לו, אף אחד לא יעזור, אני חייב לעזור לו. לכן בורא עולם עושה, שתחשוב שרק אתה פה, עברנו בראש שלה כבני מרון, אחד אחד, שאם אין אני לי מי לי, אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים, ותפסיק להאשים את המוסדות, ואת ההורים, ואת השכנים, ואת את בורא עולם אפילו, חס שלום. אם אתה תמשיך להאשים, אז זה כמו יונה, תנסה לברוח, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. בשלב זאת אתה תיפגש עם האמת. לצערי הרב, ככה זה קורה, שאתה לוקח כדור, אתה עוזב את הכדור, הוא נופל. מתי הוא מתחיל למעלה? שהוא מקבל מכה. לא כדי לקבל מכה. לא כדי לקבל סתירה, ואז לחשוב, אוקיי, אולי תסדר, בסדר, בוא נשתנה עכשיו. בוא ניקח זה כהזדמנות, וניקח ויטמין. הויטמין הזה נקרא ויטמין B. מה זה B? B תלוי הדבר. רק בך תלוי. אז הורי אחת שהגיעה, אישה זקנה כזה משל פעם, היא באה לרופא, אמרה, אני לא מרגישה טוב, אז היא אמרה, אתה צריך, אמרה לרופא, אתה צריך לקחת ויטמין B12. זאת אומרת, B12 אני לוקח את הילדים מהגן. זה לא משנה, אבל, נקודה עיקרית, שאנחנו צריכים לדעת, שמבחינתנו, היה פעם זה גם סבתא כזאת, אני אפרו סבתות, היא ישבה בקופת חולים, אז בחורה צעירה שבת לידה, מתחילה לדבר איתה, אמרה, סבתא, מה אתה עושה בחיים? אמרתי, אני נהגת מרוצים. נהגת מרוצים? אמרתי, כן, לוקחת הנכדים לטיול עם האוטו, והם מרוצים. נהגת מרוצים. טוב, אבל העבודה שלנו זה לדעת בי תלוי הדבר. אם אין, אני למי לי, וזה הזמן. זה הזמן. אז דיברנו על קצת בן אדם חברו, אמרנו בן אדם למקום, אמרנו שלושה סבונים. תרשה לי לסיים רק משהו, בן אדם חברו באמת. עד כמה אם אנחנו רוצים באמת לזכות בדין, לקבל עצמנו ללמד זכות על אנשים. היה סיפור כבר דבר על ניתוחים, רופא, מוזמן לניתוח, רץ מהר, הוא קצת התעכב, רץ מהר, מוריד את הבגדים שהבגדים הרגילים שלו, שם חליפת מנתחים, רץ לתוך חדר ניתוחים, ניתוח מסובך, 4 שעות. לפני שהוא נכנס לחדר ניתוחים, האבא של הילד שעומד לניתוח, מחכה לו בכניסה. שואל אותו, איפה היית? איפה היית? כמה זמן לקחה להגיע לפה? איפה היית? שחקת גולף? גולף? אומר לו, הרופא, לא שחקתי גולף, תאמין, כשאני אכנס, חבל על הזמן של הבן שלך. אומר, אז מה, זה יש כסף, אם קדיש לנו $5,000, אתה רץ פה על 4, אומר לו, הרופא, זה לא קשור לכסף, תאמין, כשאני אכנס, טוב שאני לא מקבל מזכורת ממך. אומר לו, זה בגלל שלא יודע מה, אני לא מספיק חשוב בשבילך, אז אתה מדפדף אותי, אומר לו, הרופא, זה לא קשור, תאמין, כנס לניתוח עכשיו. אומר, יא, כנס, יוריד לך איזה סתירה. ככה אמר הבן אדם לרופא, והרופא נכנס. 4 שעות ניתוח, ניתוח מסובך, הוא יוצא אחרי 4 שעות, מוריד את מסכת הניתוחים, ואומר לאבא, הניתוח עבר בהצלחה, אתה עושה פרטים, דבר עם האחות. והרופא הולך. אבא ניגש לאחות, אומר לה, מי זה הרופא המגיל הזה? למה מי הוא בכלל? מה, הוא לא יכול לתת לי פרטים על הניתוח? מה, הוא ניתח פה תרנגולת? למה לא למדתי 19,000 שנות לימוד כמונו? אז מה? אומרת לו, האחות, סליחה שאני אמרת לך את זה, אבל אתה חתיכת חצוף. הרופא הזה לא עלה פעם ישראל, הבן שהוא נפגע קשה מאוד בתאונת דרכים אתמול בלילה. כל הלילה הוא נאבק על החיים של הבן שלו. והיום בבוקר הוא איבד אותו. הוא היה בדרך להלוויה. המנכ״ל של בית חולים הזעיק אותו, ואמר לו, תקשיב, זה ניתוח של הצלת חיים, פיקוח נפש דוחי הכל. רק אתה יודע לנתח כזה ניתוח. הוא עזב את הלוויה, בא לנתח את הבן שלך, ועכשיו הוא חוזר להלוויה של הבן שלו, אז על מי אתה צועק פה? מן הסתם, האבא הזה הזדעזע, אולי כולנו צריכים להזדעזע. לפני שאנחנו שופטים מישהו, צועקים עליו, יורדים לחייו, אולי צריכים להבין שאנחנו הבעייתים. בי תלוי הדבר. אז אם כבר ניצלת את הזדמנות ולקחת את הבמה, אז גם אני אקח אותה לשנייה. ואם מישהו מהמאזינים אי פעם חס שלום נפגע ממני, אם זה במודע או לא במודע, בשוגג, במזיד, דיברתי לו יפה, אנא סלחו לי. מה אני? אני רק בן אדם, יש כזה שיר. תסלחו לי, אני מבקש סליחה, תמצאו מקום בלב למחול לי, ואם אני, מישהו פגע בי כמובן שאני מוכל לו בלב שלם, גלעד, היה לי כיף איתכם, השירים היו מדהימים, שנזכה כולם לגמר חתימה טובה, וערב סוכות, כן הוא.
בעברת השם אנחנו הולכים, כן, להיפגש שוב בערב סוכות עם תוכנית מן הסתם, יותר אווירה של חג ושמחה.
בעזרת השם. יופי, תודה רבה, שלנו בהצלחה.
ושוב אנחנו נעבור לשיר האחרון, ובזה אנחנו כבר נסגור את התוכנית. ועל רקע הניגון היפה הזה, אנחנו ניפרד מכם, כאן תוכניתנו בגלל לסיומה. אני הייתי איתכם גלעד פוטולסקי, איתי היה הרב יצחק פנגר, שהכין אותנו ליום הכיפורים. איתנו היו החברים שבאו לשיר ולרגש ולשמח אותנו כאן ואת כולכם בבית. אז תודה לכולם. תודה לעורכת יעל איבר, תודה לטכנאים רועי קנטן ומנדי אור. ואיך אפשר, לפני שאני פרד, לא להגיד תודה ענקית לקלידן מוישי זלטס, שמלווה אותנו ממש בכל הסדרה הזאת של התוכניות. כל פעם בא, סוחב ציוד, מרכיב, עובד קשה, מנגן, מתאמץ, ומגיעה לו תודה ענקית. מוישי זלטס, הקלידן, תודה רבה. וגמר חתימה טובה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. ערב יום
יום הכיפורים בכל חי. ב-12, מראה כהן. סדר עבודות הכהן הגדול ביום הכיפורים. בהפקה מקורית ובלעדית. ב-1, סדר תפילות יום הכיפורים. עם הרב חיים הורוביץ והחזנים ובעלי התפילה, שלמה גליק ומאיר גפני. ב-2, כבני מרון. הרב יצחק פנגר וגלעד פוטולסקי מתכוננים ליום הכיפורים. ב-3, זוכרנו לחיים. בצלאל כהן שולף מהארכיון הקלטות נדירות של מגידי מישרים, שקולם נחקק בהיסטוריה. וב-4, החזן ציון יחזקאל בתפילות ופיוטי יום הכיפורים לפי נוסח עדות המזרח.
מכל נדרי ויסורי